Israel loves being first. And in the race to vaccinate the public against COVID-19, this tiny nation is leading the pack.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא. אתה יודע, היה לי ברור שהחיסונים בישראל יהיו הצלחה בקנה מידה עולמי. באמת. אני חושבת שזה שילוב של האופי הישראלי שמוכן ונכון לנסות ראשון כל דבר, גם אם הוא לא לגמרי פתוח, אולי חלק מיצר החדשנות שלנו. ביחד עם התחושה הזאת של רבים מאיתנו שחייבים לנצח את המערכת, תוסיף לכל זה את חוסר היכולת שלנו להמתין בסבלנות לתור, והנה, זאת הסיבה שכולם נוהרים בהמוניהם להתחסן, ויש כבר כמעט 2 מיליון מחוסנים.
כן, גם אני חשבתי, ענת, שהחיסונים יצליחו מאוד בישראל, אבל מסיבות שונות, דווקא בגלל התכונות החיוביות של החברה הישראלית ומערכת הבריאות הישראלית. בניגוד למדיניות הסגרים, ההידוקים, הקניונים שנפתחים ונסגרים, שנקבעת על ידי הממשלה ונראית מאוד פוליטית, מבצע החיסונים שם בחזית את הקופות חולים שלנו, מה שקוראים רפואה בקהילה, ואני חושב שהישראלים אוהבים את קופת החולים שלהם, את רופאת המשפחה שלהם, את הסניף המקומי של קופת החולים, ולדעתי גם סומכים עליו. כלומר, שאת הולכת לקופת חולים, את לא חושבת שמישהו מנסה לדפוק אותך, למכור לך משהו או לעשות עלייך סיבוב, כמו שאת מרגישה בהרבה מקומות אחרים, גם בסקטור הפרטי וגם בסקטור הציבורי. ואני חושב שהחיסונים בסופו של דבר זה הצלחה של קופות החולים הישראליות.
נכון, אני לגמרי סומכת על רופאת המשפחה שלי, ובאמת הפודקאסט שלנו היום התמקד בקופות החולים, או בשירותי הבריאות כפי שהן קוראות לעצמן, ובחלק שלהן בהצלחת כל הפרויקט העצום הזה של החיסונים. כמו תמיד, ננסה להתרחק לרגע ממה שקורה היום, ולנתח את השירותים הללו שכל אחד ואחת מאיתנו משתמש בהם על בסיס קבוע, ממבט קצת אחר. כדי לעשות את זה, הזמנו לאולפן שתי נשים, שחיות את התחום כבר הרבה מאוד שנים. איריס גינסבורג, כלכלנית מומחית בתחום הבריאות, ולשעבר מנהלת תחום הבריאות באגף התקציבים במשרד האוצר. ורויטל טופר חבר טוב, כלכלנית ומשפטנית, לשעבר סמנכ"לית הבקרה על קופות החולים במשרד הבריאות. פרסומת אחת כבר מתחילים. Keep on rocking in the free
world. Hello everyone. Tired of 2020? Because I sure am. It really sucked. Tune into our special Chagigi episode of Aval Lama. Right? We're going to look into the whole future and the Tachazit Kalkalit for 2021 and beyond. It's going to be amazing, isn't it, Ofer?
כן, יהיה מדהים, מדהים.
All right, shut the f*** up.
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם אופר קליין ורד אורבך. הצטרפו אלינו כל חמישי בספוטיפיי, אפל וגוגל פודקאסט. או איפה שאתם שומעים את הפודקאסט.
אבל למה?
שלום איריס, שלום רויטל.
שלום, שלום וברכה.
אז ישראל הייתה מדורגת במקום הראשון בעולם במבצע החיסונים לקורונה, והמבצע הזה מובל על ידי קופות החולים שלנו. האומנם זה הישג גדול, רויטל?
אני חושבת שכן. בסופו של יום יש לנו 4 קופות חולים שמרכזות את הטיפול במבוטח מקצה לקצה. הן גם מבטחות, הן גם במרבית הפעמים ספקיות השירות, וכל המידע על המבוטח, גם ההיסטוריה הרפואית שלו וגם לאחר קבלת חיסון לדוגמה, מרוכז אצל רופא המשפחה ובתיק הרפואי שלו. ובהחלט אני חושבת שיש לנו במה להתגאות במדינה, שיש לנו 4 קופות חולים שהן חזקות ויכולות להוביל כזה מהלך במהירות מהירה ובזמן אפס.
איריס.
אין ספק שישראל מובילה במבצע החיסונים בכל קנה מידה. היום אנחנו הגענו בארץ לכיסוי של שישית מהאוכלוסייה.
כמה זה? מעל מיליון, נכון?
1,800,000, אם אני לא טועה.
כמעט 2 מיליון.
מדינות מפותחות אחרות נמצאות הרחק מאחור. אנגליה, למשל, שהתחילה לפנינו, הגיע לחיסון של עשירית מישראל ביחס לגודל האוכלוסייה.
מי אחראי להצלחה? יש כל כך הרבה אנשים שלוקחים קרדיט.
נכון, אז אני חושבת שצריך להתחיל...
או במילים אחרות, שנייה, למה בעצם פייזר החליטה לשלוח כמות כל כך גדולה של חיסונים דווקא למדינה כל כך קטנה במזרח התיכון?
אז צריך להתחיל בעצם מההתחלה כרונולוגית. ההצלחה הזו התחילה בזיהוי מוקדם והתחלת פעולה מאוד מהירה של משרד הבריאות. הם זיהו נכון את הפוטנציאל שבחיסונים, עוד לפני שבכלל היו אינדיקציות שזה עומד להצליח. זיהו חברה כמו מודרנה בהתחלה, שהיא אפילו לא מוכרת, ולקחו אימור. לקחו אימור כבר לעשות חוזה עתידי על קנייה של חיסונים. במקביל התחילו במסע ומתן עם חברות נוספות, גם פייזר, גם אסטרזנקה, בצורה שגם אפשרה בהמשך הדרך להתאים ולהוסיף חברות נוספות. צריך להגיד, גם הנכונות לשלם מחיר, שאנחנו יודעים היום שזה לא המחיר הנמוך ביותר שמשולם בעולם, כמובן שזה גם שם את ישראל בתיעדוף אצל חברות התרופות, וחשוב פה גם לציין שהמחיר של החיסון, המחיר הכלכלי שהמדינה רואה, היא לא רק התו מחיר של חברת התרופות, אלא צריך לקזז את כל המחיר הכלכלי של המשך הסגר. ברור, אז בסופו של דבר המחיר הכלכלי הוא לא המחיר של החיסון, וגם פה אני חושבת שישראל עשתה נכון שהסכימה לשלם קצת יותר על החיסונים.
בעצם בקופת חולים יש לנו את כל המידע וכל הטיפול מרוכז בה, ולכן גם זה אינטרס וזה יעיל מבחינת חברת התרופות לפנות דווקא למדינה שהיא יחסית לא גדולה, שיכולה לחסן במהירות מבוטחים וכמות גדולה ולא מבוטלת של מבוטחים ואחוז מאוד גדול מתושבי המדינה, וגם לראות מה קורה אחרי החיסון, מה קרה לאותה אוכלוסייה. בואו, בסוף אנחנו מדברים על חיסונים שהם חיסונים שפעם ראשונה אוכלוסייה מאוד גדולה בסדר גודל כזה עולמי מתחסנת. ולכן יש פה יתרון מאוד 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 גדול למדינת ישראל בזכות קופות החולים שלה. ולכן היה פה גם אינטרס לפייזר ולחברות אחרות לבוא ודווקא לתת לנו בין המדינות הראשונות
חיסונים. קצת כמו המגרש ניסויים שלהם. כשאנחנו מדברים על הצלחה, דרך אגב, אנחנו מדברים על האופן, על הקצב, על הכמות החיסונים, כמו שאומרת איריס, או גם על האופן שבו זה מנוהל.
אני חושבת שזה הכל ביחד. אני חושבת שהנתונים על ישראל בסוף ישמשו את כל העולם. סוג של אור לגויים, כמו שמדברים תמיד עלינו, אבל כן, אני חושבת...
משפן הניסיונות.
אני לא מאמינה שזה ניסיונות, כי בכל זאת קיבל אישור FDA וכולי, אבל ברור שכשאתה לוקח חיסון שנוסה בניסיונות, זה אחרת מאשר כשאתה לוקח ושם אותו על אוכלוסייה כזו גדולה של 9 מיליון תושבי ישראל.
איריס?
צריך גם להזכיר את היתרונות הלוגיסטיים. אנחנו מדברים על 4 קופות, זה שוק שהוא יחסית ריכוזי, קופות שכל אחת מהן מבטחת מיליונים של מבוטחים, נמצאת בפריסה ארצית, מיומנת במבצעים ונגישה מאוד בקהילה, ומספקת חלק גדול מהשירותים בעצמה ולא דרך ספקים חיצוניים. וכל זה כמובן גם עבד לטובת מבצע החיסון שיתרומם מהיום למחר ומוכיח את עצמו.
אז בואו באמת נחזור רגע להיסטוריה של קופות החולים, כיוון שכולם מחפשים את הקרדיטים כאן כמובן, שיש משהו שמצליח, אז בואו נסתכל רגע מאיפה הכל נובע ואיך זה התחיל, להיסטוריה של קופות חולים, לפיקוח עליהם, לכלכלת הבריאות ש... נבנתה כאן. רויטל, בואי תקחי אותנו במהירות לתהליך הזה שבו אנחנו מייצרים את המבנה הזה של קופות החולים בישראל. בבקשה.
בעצם יש לנו 4 קופות חולים, שחלקן גם קמו עוד לפני המדינה, מגופים היסטוריים, שבדרך כלל היו הסתדרותיים, והם בוססו ברמת העיקרון, כן, על הקטע של עובדים. ואני חושבת שבאיזשהו שלב, ברגע שנכנס ונחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי שהכניס אלמנטים...
ב-95,
בדיוק. נכנסו אלמנטים סוציאליים של שוויון, של עיקרון של רצף טיפולי וכדומה. אנחנו בעצם לקחנו 4 קופות חולים, ניתקנו אותם קצת אפילו אפשר להגיד הרבה, במהלך השנים, כבר היום הן מנותקות לחלוטין כמעט, מהגופים ההסתדרותיים שהקימו אותם, והם עם השנים הפכו להיות יותר גם עם גוון קצת עסקי, תחרותי ביניהן, וזה מה שיעל אותם. אני כן חושבת שיש זכות מאוד גדולה לגופים שהקימו את קופות החולים, וזה לא יסולא בפז, כי בסופו של יום מאוד מאוד קשה היום להקים קופה ללא מטרות רווח. אני לא הייתי רואה איך קופות חולים יכולות לקום. היה לנו גם ניסיונות, גם עם קופה חמישית, שאולי
תכף נדבר על זה.
בדיוק תדבר על זה, אבל גם עם קופה יהודית לטיפולי שיניים, שבמהלך השנים ניסו להקים, שהיא לא הייתה למטרות רווח, וזה לא צלח. ודווקא זה שיש לנו 4 קופות חולים, מצד אחד, הן כן מבוססות על עקרונות סוציאליים, הן כן מבוססות על עיקרון השוויון, הן פתוחות לכל אחד במהלך השנים, הן חייבות לקבל את כל המבוטחים. אנחנו במהלך השנים גם...
שזה גם משהו חדש, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאז חוק הבריאות הממלכתי, זה לא היה קיים קודם.
נכון, ובמהלך השנים גם אפשרנו גם אפילו הביטוחים המשלימים של קופות החולים, שהם לכאורה ביטוחים פרטיים, שקופות החולים מחזיקות, עדיין יש שם כללים שהם כללים סוציאליים. זאת אומרת, למשל, הקטע של הנושא של רצף טיפולי, וזה שהם חייבים לקבל ולא להחריג, או לא לשים ולהגיד, מבוטח שהוא חולה, אני לא אקבל אותו, או קשיש, אני לא אקבל אותו כמו חברות הביטוח. כל האלמנטים האלה, ונגיד רצף, כשאתה עובר מקופה לקופה, נכון. בשמירה על תקופות ההכשרה שלך בשב"ן, ובשמירה על הזכויות שלך, כל הנושא הזה שלאורך השנים גם הוסדר על ידי הרגולטור, אני חושבת שזה מה שהוביל בעצם ליכולת שלהן באמת לקחת את זה ולהריץ את זה קדימה.
אז יש לנו מחד יסודות סוציאליסטיים של שירות אוניברסלי, שוויוני, וזה הוכיח את עצמו. עם השנים זה הותקן למודל יותר תחרותי וגם לעצמאות ניהולית שיש לקופות בהרבה תחומים. אבל איריס, בעצם מה שאת אומרת לנו זה שטעות גדולה שנמנעה הייתה כאשר החלטנו אי שם לפני כ-20 שנה לעצור את התהליך שקרה במקומות רבים אחרים של הפרטה, ולא הכנסנו את האלמנט של רפואה למען למטרות רווח. ואיריס, את היית הרבה שנים במדיניות הכלכלית, ואולי תתארי לנו בעצם את השינוי בגישה של אגף תקציבים, שהוא תמיד דומיננטים בתחומים האלה, לנושא הזה, ואיך בעצם זה מנע מאיתנו ללכת לכיוון לא טוב.
כן, זה מעניין. אנחנו בעצם היום חוגגים כבר 26 שנים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. אפשר לומר שבתחילת הדרך, ב-94-95, משרד האוצר, אגף תקציבים, ניהל קרב מאסף נגד חוק ביטוח בריאות ממלכתי. הוא ראה בו חוק סוציאלי, שצריך להיות כפוף לסדרי עדיפויות. משרד האוצר ואגף תקציבים בפרט הם תמיד הסמן הימני בעניין הזה, וזה תפקידם. אבל ברבות השנים, ועם הלימוד המעמיק גם של כל נושא כלכלת הבריאות, גם במשרד האוצר הגיעו למסקנה שהתועלת של חוק ביטוח בריאות ממלכתי היא לא רק תועלת סוציאלית, היא תועלת כלכלית מובהקת. זה ברור היום שהספקה או לפני זה מימון ציבורי והספקה ציבורית של שירותי בריאות, הם יותר יעילים משוק בריאות פרטי. ואנחנו רואים את זה בהשוואה בינלאומית בצורה מאוד מאוד ברורה, כשהסמן הימני זה ארצות הברית, גם אחרי הרפורמה של אובמה. הרפורמה של אובמה לא שינתה את מאפייני המערכת, רק הזריקה עוד דלק להעצים את הכשלים שהיו קיימים בה. ואנחנו רואים מנגד שהתוצאות במדינות שבהן יש חוק ביטוח בריאות ממלכתי הן טובות יותר. הרבה שנים, בעצם במהלך, אני חושבת, העשור הראשון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, שכבה יוזמה באוצר שהיו מוציאים אותה מהמגירה כל שנה, להקים קופת חולים חמישית למטרת רווח. הרציונל היה לייצר איזשהו בנצ'מרק, סמן כלכלי של השוק לקופות החולים האחרות, עם ההיסטוריה ההסתדרותית, עם הכניסה לגירעונות מדי פעם, וכל התופעות שאנחנו מכירים אותן עד היום. ולהראות שאפשר גם לעשות את זה בארומה של שוק פרטי, במקסימום יעילות, ולשמחתנו, היוזמה הזו לא יצאה לפועל. אני חושבת שהיום גם יש הכרה בכך באוצר, ועובדה גם שהיא לא מוצגת יותר. אני חושבת שאם זה היה קורה, היינו עדים בעיקר לעליית מחירים של גורמי ייצור, ובראשם כוח אדם. היינו רואים תחרות גוברת על רופאים ועל בעלי מקצועות בריאות אחרים, על מרפאות, על נדלן, ובעצם...
אולי גם רפואה שיותר לבעלי הון וכאלה
תראי,
שפחות.
תראי, עדיין גם תדע. קופה כזו הייתה צריכה לעמוד בכללי החוק ולבטח את כולם, אבל כמובן שגם המאמצים השיווקיים היו תופסים כיוון יותר ציני, והיו מביאים גם לעיוותים כאלה.
נכון, אני רוצה רגע להתמקד, להתעכב שנייה על משהו שאמרת, באמת על העניין של השכר. של הרופאים, תתקני אותי או תתקנו אותי אם אני טועה, אבל למרות השכר הלא גבוה, יחסית לעומה שאולי ניתן היה לקבל בשוק הפרטי, קופות החולים דווקא כן מצליחות למשוך אליהן כוח אדם טוב, גם הרופאים בקהילה, מה שנקרא, שחלקם עובדים של בתי חולים גם שמגיעים לקהילה, גם הרופאים המומחים, וגם המנהלים של קופות החולים. מעבר לעובדה שאולי יש פה איזושהי מקפצה עתידית לשוק הפרטי, איך הן מצליחות לשמור על כוח אדם איכותי, למרות המשכורות היחסית לא מאוד גבוהות?
אז אני חושבת שצריך להבחין פה...
אבל רויטל מחייכת באי הסכמה, דרך אגב.
אז בואו נתחיל עם רויטל, קודם כל, שתגיד לנו שבעצם המשכורות בעשר שנים האחרונות גדלו די משמעותית.
תראו, אני יכולה לכן להגיד שבקופות החולים יש מקומות שבהם משולם שכר גבוה לחלק מהרופאים. לא בכל המקומות ולא בכל הקופות, אבל בהחלט במקום, כמו שאנחנו יודעים בכלכלה, שברגע שיש לנו עודף של ביקוש על היצע, וברגע שחסרים מקצועות של רופאים בתחומים מסוימים, במיוחד באזורי פריפריה, אבל לא רק, באמת, יש שכר מאוד גבוה שמשולם לרופאים מסוימים, לא לכולם, אבל עדיין ואפילו שזה במגזר הציבורי. ואני כן יכולה לומר שחלק מהתחרות השיווקית בין קופות החולים לפעמים מגיעה להיבטים האלה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מקבלים יותר שירות טוב, אלא פשוט יש רופא שהוא נורא נורא עם שם טוב ונורא מבוקש, והוא סוחב אחריו את המבוטחים שלו, ויכולה לבוא קופה אחת, ואנחנו היינו עדים לזה בשנים האחרונות, שהיו אזורים מסוימים שבהם קופה, בוא נגיד גנבה במרכאות, ככה רופא מקופה אחרת, בגלל שהוא סחב אחריו הרבה מאוד מבוטחים, ושילמה גם הרבה מאוד כסף עבורו. זה לא אומר שכל הרופאים בקופות החולים מרוויחים מאוד גבוה, בסך הכל המשכורות הן די סבירות.
איריס, את יש לך סיפור על הזווית אחרת על העניין הזה, שאת היית חלק מהמנגנון, מההנהלה של עמיתים, שזה החברה הציבורית, הסמי-ממשלתית, שקיבלה לידיה את הניהול של קרנות הפנסיה ההסתדרותיות, נאלצתם להתמודד עם המשכורות של השוק הפרטי, בתקופה של אחרי ועדת בחר, שהיו משכורות מאוד גבוהות, וקיבלתם החלטה בסופו של דבר לא להשתולל עם המשכורות, בגלל שזה היה ציבורי, ואת ראית איזה מין הקבלה בין הסיפור של קופות החולים והריסון בשכר לבין העולם הפיננסי, אז בואי תסבירי לנו את הסיטואציה.
נכון. בעצם בשנת 2005-2006, אחרי ההסתה של כספים אדירים מהמערכת הבנקאית לגופים המוסדיים, הייתה פריחה. בתחום הזה קמו בתי השקעות חדשים, וראינו באמת תופעה של עלייה מסחררת בתנאי שכר ותנאי העסקה של אנשי השקעות. וגם בגוף ציבורי כמו עמיתים. שרק קם. הוא בעצם היה גוף מוסדי שלא למטרת רווח. כל הוצאות הניהול שלו היו מינימליות לטובת תפעול קרנות הפנסיה, ולא היו שם בעלים מלבד העמיתים שהיו אמורים למשוך רווחים. ואנחנו באמת הקפדנו על כוכב הצפון הזה. וראינו גם את הסחרור הזה בשוק, ועובדה שבתי השקעות גדולים שקמו ועשו הרבה רעש, אנחנו כבר לא מכירים אותם היום. וזה באמת הוכיח את עצמו, ובאמת הניסיון הזה...
כלומר, לפחות... הצלחתם לשמור על כוח אדם איכותי בתחום ההשקעות, למרות שלא רצתם אחרי נכון. הטירוף בשוק הפרטי שהיה אז.
כי יש גם תועלת ברמה האישית לעובדים, לדעת שהם עובדים בגוף ציבורי, אין ניגוד אינטרסים שהם צריכים להתמודד איתו, שהם קמים בבוקר, וזה שווה גם כמה נקודות שכר, לדעתי. אני יכולה להגיד את זה אפילו ברמה האישית. אני רוצה רק להגיד לגבי רופאים. חשוב לציין שאם את מנתחת את השכר בארץ של הרופאים ואת ההתפתחות שלו, ואת משווה את זה בהשוואה בינלאומית, את דווקא מגלה ששכר של רופאים בארץ ביחס לשכר הממוצע במשק הוא בין הגבוהים בעולם.
זה נכון.
אני רוצה להגיד עוד משהו בהיבט של השכר. זאת אומרת, אנחנו כן ראינו שהשוק הפרטי, במהלך השנים, בוא נגיד בעשור האחרון, משך את כל עליית השכר של הרופאים גם בציבורי למעלה. וחלק מההתמודדות שלנו כממשלה, בשירות המדינה, לראות איך אנחנו מטפלים בזה לקראת הסכמי השכר, היה כל הרפורמה שעשינו בכל הנושא של הסדרים מול החזרים, גם בביטוחים המשלימים, גם בביטוחים הפרטיים, עשינו את זה בשיתוף עם הפיקוח על שוק ההון והביטוחים. ובעצם הרפורמות האלה כן לדעתי הצליחו לבלום את הדהירה של השכר במגזר הרפואי הפרטי. ואני חושבת שזה משהו שאיפשהו הצלחנו קצת לעצור את הדהירה הזו.
אוקיי.
מה קורה עם שכר המנהלים, איריס?
אז אם אנחנו מסתכלים על השכר של מנהלים בקופות החולים, ואנחנו משווים את זה למקבילים שלהם בחול, או אפילו למקבילים שלהם בסקטור העסקי בישראל, אז השכר שלהם הוא לא גבוה. אבל אם מצד שני אנחנו מסתכלים עליו ביחס לשכר במגזר הציבורי, הוא בין הגבוהים. אני לא חושבת שאפשר להגיד היום שמערכת הבריאות בישראל פספסה טלנטים ניהוליים משמעותיים, שסרבו לאתגר לנהל גוף כמו קופת חולים בישראל, בגלל שהשכר לא מספיק גבוה, וזה עוד אחד מהיתרונות של מערכת ציבורית.
אז בוא נסכם לרגע. אז קופות החולים נשענות על בעצם ארבע רגליים, שהשילוב ביניהם הוא זה שעובד ונותן להם את היתרון. קודם כל יש לנו מימון ציבורי, וכמובן סל בריאות שמגדיר את התרופות ואת השירותים. יש לנו תחרות, אבל היא תחרות מוגבלת ומפוקחת, ויש לנו גם חופש ניהולי לקופות, יחד עם הפיקוח שמטרתו לשמור על איכות השירות והיעילות, ובעצם ביחד ארבעת הרכיבים האלה הן שנותנים את הכוח לקופות. רויטל?
נכון, אני מסכימה. זאת אומרת, יש לנו גם את האלמנטים הסוציאליים וגם את האלמנטים העסקיים והתחרותיים בין קופות החולים. אני חושבת שזה גם מה שגורם להן להתייעל. עצם העובדה שהרגולטור הוא לא נוקשה, למרות שהוא כן מציב גבולות, אבל בתוך הגבולות יש יד חופשית למנהלים לבוא ולהתפתח ולפתח גם שירותים טובים יותר, ואני חושבת שזה גם העניין של התחום עצמו. תחום הרפואה הוא תחום שאתה כל הזמן לומד. זאת אומרת, הרופאים הם כל הזמן לומדים. זה תחום שהם כל הזמן משתכללים ומשתפרים בו, והם קוראים מחקרים, וחייבים כל הזמן להתעדכן, וזה חלק לדעתי גם מהעניין. זאת אומרת, ברגע שזה תחום שבו כל הזמן הוא מתקדם ויש בו שינויים טכנולוגיים ויש בו עדכונים, גם הקופות מנסות להיות המובילות של אותו תחום כחלק מהתחרות ביניהן. ואני חושבת שזה משהו שגורם להן להיות יותר יעילות ויותר מצליחות. יש גם מקומות שבהם אנחנו כרגולטור עודדנו את הקופות לעשות כל הנושא של להכניס רפואת אונליין. אני יכולה להגיד שעוד בזמנו של גם של פרופסור גמזו כמנכ״ל ושל פרופסור נחמנה שהיום הוא הפרויקטור, היה סמנכ״ל מחשוב, הוא היה רופא, אבל הוא היה עדיין סמנכ״ל מחשוב במשרד הבריאות, וכל הנושא של התיק הדיגיטלי והקשר והממשקים בין התיקים במרפאות קופות החולים לבתי החולים ולכל הגופים שעוסקים בבריאות ובטיפול במבוטח, זה פרויקט שבעצם משרד הבריאות הריץ במהלך השנים, והיום הוא בעצם נותן את התוצאות, כי כשרופא מטפל במבוטח, הוא יכול לראות אם אתמול הוא היה במיון ומה קרה לו.
את מדברת, רויטל, המון על יתרונות הרגולציה. עד כמה היא באמת מאפשרת או מגבילה את הקופות החולים? עד כמה היא מצליחה למנוע פגיעה בחברים? את יכולה לתת אולי לדוגמה למשהו שהקופות ניסו לעשות, או אחת הקופות ניסתה לעשות, והרגולטור אמר לא, את זה את לא יכולה.
טוב, יש הרבה דוגמאות.
שוט.
השאלה, אנחנו מדברים על הסל הבסיסי, על השבן. יש הרבה פעמים שקופות החולים רוצות, נגיד לדוגמה, להעלות השתתפויות עצמיות בסל. יש פעמים שקופות החולים רוצות להכניס כל מיני שירותים לתוך הביטוחים המשלימים, כמו לדוגמה, בחירת מרדים. משהו שאנחנו מנענו, כי לא חשבנו שנכון להכניס שוק חדש דרך, דרך שירותי הבריאות הנוספים, השבנים, הביטוחים המשלימים, שהוא בעצם אין לו איזשהו באמת דרישה, ועכשיו גם זה גם מחליף את השירות שכבר קיים בסל, שגם ככה אנחנו רואים שיש לנו שם בעיה, ופריצה לכיוון הפרטי, והסתה של שירותים מהסל השבן וכו'. זאת אומרת, יש מקומות שבהם אנחנו בלמנו. אני לא חושבת אבל שאנחנו כרגולטור מושלמים. ממש ממש לא. יש פעמים שעשינו גם טעויות. יש פעמים שאולי עצרנו את הקופות מלרוץ יותר, והיינו צריכים קצת לאפשר להן יותר. ויש פעמים שלא עצרנו מספיק. בסוף, גם בכלי הפיקוח, גם הם מוגבלים. וכן יש, ודיברנו על זה גם הרבה פעמים יחד עם אגף תקציבים, והיו ניסיונות במסגרת חוק ההסדרים להכניס, כל מיני אמצעי אכיפה לרגולטור, כדי שדווקא בהיבטים של איכות השירות, דווקא בהיבטים של זמינות השירות, okay. שהם פחות נמדדים, ויותר קשה לפקח עליהן, דווקא שם אנחנו צריכים יותר כלי פיקוח וכלי אכיפה, שזה במיוחד. זאת אומרת, כבר גיליתי שקופה לא נוהגת כשורה. מה אני עושה עם זה, אם אין לי באמת נכון, את הכלי אכיפה?
נכון.
אני חושבת שהמשימה המרכזית של הרגולציה הכלכלית על קופות החולים, יש כמובן גם רגולציה רפואית שמשרד הבריאות עושה, שאני שמה אותה בצד, אבל הרגולציה הכלכלית צריכה לנתב את התחרות לאפיקים הרצויים, כי היא יכולה בקלות לגלוש באופן כזה שהקצאת המקורות הציבוריים לבריאות בעצם תזלוג, ואנחנו ראינו דוגמאות כאלה, לשימושים שאין להם שום קשר
במילים
לבריאות.
במילים אחרות, לשמור על איזושהי חבילת בסיס שוויונית ורחבה מספיק?
דרך אגב, גם הטענות שעולות עכשיו במבצע החיסונים על האחוזים הגבוהים מדי של חיסונים שמגיעים לאוכלוסייה צעירה ומה המניעים שעומדים מאחורי זה אצל חלק מהקופות, זה חלק מהעניין, ופה גם נדרשת פעולה רגולטורית ואמירה ברורה.
אז זה מה שקוראים regulated competition, תחרות מאוסדרת, שמצד אחד אנחנו רוצים ליהנות מתחרות, מצד שני אנחנו רוצים שלא נגיע לשיווי משקל שבו התחרות בעצם לא מייצרת ערך למבוטח, ויש עוד דבר שהזכרנו ככה במהירות, וזה הכוח מונופסוניסטי של הקופות, כלומר שהם קונה בודד או קונה דומיננטי מול כל ספקי השירותים, מול ספקי הציוד, מול התרופות, מול בתי החולים, מול כוח האדם, לפעמים בניגוד נניח למה שאנחנו רואים בארצות הברית ובמקומות אחרים, וגם הכוח הזה שהם מה שקוראים סינגל פייר, הקונה הבודד, המשלם הבודד, גם מאפשר להם שיש להם הרבה מאוד נתונים על המבוטחים, כלומר הריכוזיות הזאת בקנייה ובאינפורמציה, זה בעצם נותן כוח שעובר למבוטח.
אני חייבת להוסיף שבעצם עצם העובדה שזה כוח מונופסוני כביכול, הוא לא באמת מונופסוני, אבל הוא כוח מאוד מאוד גדול, והיתרון שלהם לגודל, בעצם פועל לטובת, גם לטובתנו כמשלמי המיסים. כי בסופו של יום הם מצליחים להביא את המחירים למחירים הכי יעילים שיש בשוק. הכוח הזה הוא כוח מאוד חזק. עצם העובדה שהם גם יכולות ויש להם את הכוח לרכז את כל הנתונים של המבוטח והביג דאטה שיש להם בצורה מאוד מאוד מסודרת. זה כוח עצום מול הספקים הבינלאומיים. זאת אומרת, גם מול חברות התרופות וחברות הטכנולוגיה, וזה גם אגב מה שאפשר לדעתי לחיסונים להגיע לפה בכזו קלות, כי זה גם היה אינטרס של חברות התרופות וחברות החיסונים. אבל צריך לזכור שלפעמים יש בזה, בתוך הכוח הזה, לפעמים אפשר להשתמש בו גם לא בהכרח לטובת המבוטח, ופה מגיע המקום של הרגולטור כדי באמת למנוע את הנגיעה והפגיעה, דווקא בשימוש בכוח.
למשל, שאת מגבילה אותם בפרסום, כי את לא רוצה שהם יתחילו לפרסם דווקא שירותים שאין בהם תועלת אמיתית, וזה ינפח עלויות, ויגרום לאיזה שיווי משקל בתחרות, שבעצם לא מייצר משהו למבוטח.
נכון לגמרי, וזה בדיוק דרך אגב, הדוגמה שנתתי על אותו רופא, שהוא לא ייצר עוד רפואה טובה יותר, הוא שירת בדיוק את אותם מבוטחים, הם פשוט עברו מקופה לקופה, ושילמו לו פי שתיים.
מרו איריס?
כדי להבין את החשיבות והתועלת שבכוח המונופסוני של קופות החולים, צריך קודם כל להכיר את כשל השוק הבסיסי בשוק הבריאות. וזה אוניברסלי, זה לא ייחודי לישראל. זה שוק שמתקיימת בו אסימטריה בין היצרן, הספק של השירותים, אם זה רופא, אם זה בית חולים וכולי, לבין הצרכן. ואני נוהגת תמיד להקביל את זה, יסלחו לי במערכת הבריאות, אבל לעולם המוסכים. שאנחנו מכניסים רכב למוסך, ובסופו של דבר אנחנו באים לשלם את החשבון, אנחנו אף פעם לא יכולים להיות בטוחים שכל הטיפולים שעכשיו מחייבים אותנו בגינם היו הכרחיים. וזה קיים גם בבריאות, ותוסיפו על זה גם את מידת החשיבות שהצרכנים מייחסים לבריאות, ואת עומק המצוקה שהם נמצאים בו, וכושר השיפוט הלקוי שלהם כשהם באים למערכת.
בסופו של יום, החולה או המטופל, הוא לקוח שבוי. הוא נכון. פשוט לקוח שבוי, וזה בדיוק המקום של קופות החולים.
יש עוד משהו, פה באמת נכנס העניין של הפחד ושל האמון שאתה רוכש את המערכת הזאת, אבל אני רוצה רגע לעבור לשאלה הבאה. אנחנו מדברים על קופות החולים כאילו הן מקשה אחת, כאילו כולן דומות, אבל הן לא. מכבי, לפחות ככה היא ממתגת את עצמה, פונה יותר לצעירים, מאוחדת אולי לאוכלוסייה שיש לה יותר... זה נכון, יש שונות ביניהם, האם אתם יכולות אולי להגיד אם ואיך זה בא לידי ביטוי?
טוב, קודם כל זה לא סוד שנוסחת הקפיטציה שבעצם משקללת את מספר המבוטחים, את הגיל, את המגדר, ועוד כמה פרמטרים עכשיו שהיו אמורים להיכנס בנוסחה החדשה ולא נכנסו, יש גם פריפריה, אבל בקטנה, בסופו של יום גורמת לזה שקופות החולים כמובן מעדיפים את האוכלוסייה הצעירה, וכל קופות החולים מעדיפים את האוכלוסייה.
כולם רוצים צעירים ובריאים.
בדיוק, הצעירים והיפים קראנו לזה פעם, אז וזה מה שגורם בעצם לכך שהן רוטפות ומשווקות את עצמן ובכלל את השירותים שלהם דווקא לאוכלוסייה הזו, וזה בדיוק המקום של הרגולטור.
מי מצליחה יותר? את יכולה לתת דוגמאות על ההבדלים ביניהן?
תראו, קודם כל, יש לנו ככה, יש לנו קופת חולים כללית שהיא מבטחת את מרבית האוכלוסייה, תמיד האוכלוסייה המבוגרת הייתה אצלה, האוכלוסייה העובדת בגלל שזה יצא עוד מתוך ההסתדרות העובדים הכללית. בקופת חולים מכבי דווקא הייתה אוכלוסייה בזמנו עם סוציו-אקונומי גבוה ויותר צעירה, אבל עם הזמן גם שם כבר אוכלוסייה התבגרה. אז כבר היום אנחנו רואים שזה קצת התאזן והיא לא אוכלוסייה הכי צעירה, היא לא מחזיקה את האוכלוסייה הכי צעירה, מי שדווקא כן מחזיקה את האוכלוסייה הכי צעירה, זאת קופת חולים מאוחדת, אבל זו מסיבה מאוד פשוטה וברורה, כי יש לה אחוז מאוד מאוד גבוה במגזר החרדי, שכמו שאחוז הילודה שם כמובן הוא מאוד גבוה, וזה מה שגורם לה גם להישאר צעירה. קופת חולים לאומית היא בסך הכל יש לה מכלל האוכלוסייה, ודווקא סוציו-אקונומי קצת יותר נמוך, ודווקא היא בשנים האחרונות, בעשור אפילו יותר, מאבדת מבוטחים, ולאו דווקא מתאפיינת באוכלוסייה צעירה כזו או אחרת וכולי. Okay. אני גם אציין שקופת חולים מאוחדת היא יותר מריכוזית באזורים מסוימים, לעומת גם מכבי וגם מאוחדת, לעומת כללית ולאומית שהן יותר פרוסות על כל הארץ.
אני חושבת שהשוני הכי משמעותי בין קופות החולים זה היקף המבוטחים שלהם. זאת אומרת, זה לא שוק שמתחלק רבע, רבע, רבע. יש פה קופה אחת שמבטחת כמעט חצי מהאוכלוסייה, קופה אחת שמבטחת רבע, ושתי קופות שמבטחות את הרבע הנותר. ויש לזה משמעויות. זה לא בהכרח החלוקה הכי יעילה, זו חלוקה היסטורית. התחרות לא הביאה...
אפשר להגיד שגם הכוח שלהן הוא לא שווה. זאת אומרת, לגמרי. לכל אחת, זה לא כוח אחד של לקוח.
התחרות לא הביאה לכלים שלובים שבסופו של דבר יזנו את החלוקה הזו, וזה גם אומר משהו על התחרות, עד כמה היא אפקטיבית. זו מציאות שגם הרגולטורים צריכים להתמודד איתה. אם היו בונים עכשיו את השוק הזה מאפס, אז ברור שמצב יותר נכון היה שהקופות יהיו שוות בגודלן.
זה אחד מהכשלים, ויש עוד כשל שבעצם הגופים החזקים, כמו, זאת אומרת, קופת חולים שיש לה בתי חולים, גם ציבוריים או פרטיים, יש לנו את כללית שמחזיקה בבתי חולים ציבוריים, וגם באחוז מסוים במדיקל סנטר, וגם את קופת חולים מכבי שיש לה בתי חולים פרטיים, כמובן שזה נותן להם כוח הרבה יותר גדול, כי יש לך פה שאינטגרציה אנכית, הם גם ספקיות של שירות, זה אחרת לעומת הקופות הקטנות, אין ספק שיש לנו פה כשל בהיבט הזה.
טוב, אז מכל העולם מתקשרים לברר איך הצלחנו, ואולי זה המקום להסביר במה אנחנו שונים מהעולם. למשל, מה ההבדל בין הטיפול בקהילה בישראל לעומת בריטניה, או ארצות הברית, או גרמניה? איריס, נתחיל איתך.
אז קודם כל, ישראל מדורגת היום במקום השלישי בעולם, במדד הבינלאומי של בלומברג, ביעילות של מערכת הבריאות, שלישית אחרי הונג קונג וסינגפור. זה מורכב משני דברים. זה מורכב מהעלויות הנמוכות ביחס לתוצאות הגבוהות במדדים. עכשיו, מה זה מדדי בריאות רלוונטיים? אז בראש ובראשונה זה מדדים קשים כמו תוחלת חיים שישראל מובילה בו בעולם, תמותת תינוקות נמוכה, וגם מדדים יותר רכים כמו זמינות ונגישות לרפואה ראשונית בקהילה.
זה אגב מתוקנן גם לעובדה שהאוכלוסייה בישראל היא יחסית צעירה.
כן. אם ניקח בניגוד לתמונה החיובית הזו של הקופות, ניקח את מערכת האשפוז, אז אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים שם בהשוואה הבינלאומית, אנחנו נמצאים בתחתית בכל מה שקשור בתשתיות, גם אם אנחנו מתקננים את זה לגיל הצעיר של האוכלוסייה.
למרות שמערכת האשפוז היא חלקה ממשלתית וחלקה שייכת לקופת חולים כללית, יש שם איזה מיקס, נכון?
ויש עוד כמה גורמים, יש גם בתי חולים עצמאיים כמו הדסה, שערי צדק, לניאדו ועוד, ויש בתי חולים פרטיים, נכון. הסיפור של מערכת האשפוז הוא סיפור נפרד, ובעצם אנחנו כולנו מתמודדים עם איזושהי תצורה שנבנתה היסטורית, ומנסים לכנס אותה להיגיון עכשווי.
זה תיקון בדיעבד.
אז בוא לסיכום, נשאלת שנסתכל קדימה, ונשאל מה למדנו מהאירוע הזה של הקורונה, ובעיקר מה צריך לעשות כדי שהמערכת הזאת לא תשחק ביעילות שלה, בעלות שלה, בשירות שלה. והשאלה היא מה מאיים על המערכת הזאת היום תמיד, האם אנחנו יכולים לראות למשל התבדרות בשכר של של הרופאים שיתחיל לפגוע ביעילות שלה, של המערכת, איך אנחנו מונעים בעצם כל מיני דינמיקות שוק כאלה שיקחו אותנו מהשיווי משקל הנוכחי למקומות שבהם נמצאות מערכות בריאות פחות טובות. איריס.
אז אני חושבת שהקורונה חידדה כמה דברים שהיו ידועים גם קודם. קודם כל, מה שלא עובד בשגרה ומוזנח גם לא יעבוד בחירום. כשמצבי חירום הם יכולים להיות הרבה יותר הרי גורל במונחים אפילו של ביטחון לאומי. אם אנחנו היום מכירים בערך הסוציאלי של ביטוח בריאות ממלכתי, וכמו שסיפרתי גם בערך הכלכלי, אז אני חושבת שהיום אפשר להוסיף לזה מרכיב שלישי של ביטחון לאומי. אז שוב, כדי שאנחנו נקבל את המענה בחירום, אנחנו צריכים שהמערכת תתוקצב ותתפקד כמו שצריך גם בשגרה.
אז לסיכום, איריס, את חושבת שגם בעתיד אנחנו נראה באגף תקציבים ובמערכת הפוליטית התנגדות להפרטות של חלקים ממערכת הבריאות?
קודם כל, הגורם הראשון היום שמתנגד להפרטות במערכת הבריאות, אולי זה יפתיע את המאזינים, זה משרד האוצר. וזה לא מהיום וזה לא מהקורונה, זה כבר לפחות 20 שנה עובד ככה. המתנגדים הראשונים לשרפ בבתי החולים הציבוריים זה משרד האוצר, ביחד עם הארגונים החברתיים.
ובעצם מי שרוצה לראות את זה, זה התאחדות, זה הרופאים, שהם רוצים יותר פרטי, רויטל.
נכון, ואני חייבת לומר שמשרד הבריאות הוא הראשון ובראשונה נגד הפרטה, ועוד בזמנו כשדובר על קופת חולים חמישית בתחילת שנות ה-2000,
אני שמח לראות שאתם שומרות על נאמנות למקומות העבודה שלכם גם הרבה שנים אחרי שעזבתם. אני רוצה להוסיף שגם דה מרקר מתנגד לזה הרבה שנים, אוקיי?
אני מעלה את זה למרקרים.
אז אם אנחנו מדברים על בעצם מה הלאה, מה אנחנו מסתכלים קדימה. אז קודם כל, אני כן חושבת שעם ישראל קצת הבין שיש לו קופת, אם עד היום לא כולם הבינו, ותמיד גם היה לנו נטייה להתלונן על קופת החולים שלנו, והרבה פעמים גם בצדק, אני לא כמובן מזלזלת, להפך. אנחנו כן מבינים שיש לנו בסך הכל שירותים טובים שניתנים לנו בכלל, בתוך מדינת ישראל, בטח ובטח בקופות החולים, וגם גם שירותי אשפוז. עם זאת, יש כשלים במערכת, וכמו שאמרה איריס, בזמן מלחמה, הכשלים האלה צפים ביתר סט. אז אם היינו יכולים לחיות שיש לנו תורים לרופא מסוים, ותורים לטיפולים מסוימים, ולפיזיותרפיה, ולהתפתחות הילד וכו' וכו', חיינו איתם למרות שהתלוננו, היום אנחנו מבינים שזה ממש בנפשנו, כי ברגע שקורה מקרה כזה, כמו הסיפור של התפשטות הנגיף פה, זה בעצם פוגע ביכולת לטפל בנו, באוכלוסייה. ולכן אני חושבת ואני מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה, שאחרי שהמשבר הזה יסתיים, תופסק הרעבה של מערכת הבריאות. ופה אני לא יודעת אם איריס ואני נסכים, אבל אני כן חושבת שאגף תקציבים הרעיב לאורך שנים, ושחק את עלות הסל של קופות החולים, וזה בא לידי ביטוי בשירות.
איריס, מה מאיים היום על מערכת הבריאות ועל קופות החולים?
תראה, אני יכולה לתת בתור דוגמה, אני גם הייתי 10 שנים חברה בוועדת סל התרופות, ואני יכולה להגיד שבשנים הראשונות הייתי חוזרת מהדיונים האינטנסיביים האלה ואומרת, טוב, אין בשורה גדולה בטכנולוגיות הרפואיות, בתרופות, הכל זה מאוד אינקרמנטלי, עוד אף אחד לא המציא מחדש את האנטיביוטיקה, אבל בכמה שנים האחרונות המצב הזה השתנה. יש באמת פריצות דרך טכנולוגיות. אם נסתכל על אונקולוגיה למשל, על כל התרופות האימונותרפיות האחרונות שפותחו וחלקן גם נכנסו לסל להתוויות שונות, אז אנחנו רואים שיש פה פריצת דרך, יש לה תג מחיר מאוד גבוה, יש פה הכרה עולמית בכך שמחירי התרופות הולכים ועולים לצד גידול בתועלת שהן מביאות.
אבל תתקני אותי אם קופות החולים הישראליות ומערכת הבריאות הישראלית לאורך השנים הוכיחה שגם שיש מחירי תרופות יקרים בעולם, אם היא מפעילה פה את הכוח המונופסוניסטי, אנחנו יכולים לקנות תרופות ברבע מהמחיר שהן נמכרות בארצות הברית.
אז אני חושבת שלהגיד רבע זה מוגזם. אני חושבת שהמחירים שגופי הבריאות בישראל משיגים הם מחירים טובים. אבל מה שאני רוצה לומר זה שיש פה תופעה הרבה יותר רחבה. יש פה פריצת דרך טכנולוגית שיכולה להגיע לאיזושהי נקודת שבר שהיא כבר לא תוכל לקבל מימון ציבורי באופן שידביק את הקצב של ההתפתחות הטכנולוגית. וזו בעיה שמתמודדים איתה היום לא רק בישראל אלא בעולם, וזה מביא לאסטרטגיות של value-based medicine ו-pay for performance, שצריך עוד להעמיק אותן ולשלם עבור תועלות מוכחות, ולא עבור תשומות שאנחנו לא יודעים להעריך אותן, להיות הרבה יותר מדויקים בהערכה של הטכנולוגיות והשירותים, ולחשוב על מודלים אחרים אולי, בשיתוף פעולה בינלאומי, למול תעשייה כזו שמה שהיא מפתחת מבורך, אבל המחירים וההתפתחות שלהם מעמידים בסיכון את המשך ההספקה השוויונית של שירותי בריאות מתקדמים לכלל האוכלוסייה.
רויטל טופר, חבר טוב, ואיריס גינסבורג, תודה רבה שבאתם לאולפן.
תודה רבה. טוב, בתוך הבלגן שמאפיין את המדינה שלנו, הפילוג, הקומבינות, הבירוקרטיה, נראה שיש כמה איים בודדים אולי שעובדים טוב, שיש בהן מדיניות סוציאלית לצד יעילות. אחד מהם הוא כמובן הבריאות בקהילה. מעבר לניתוחים, למילים הגדולות שנאמרו פה, לפחות בניסיון שלי, יש משהו מאוד מרגיע ברופא או ברופאה המשפחתית שמכירים אותך, שאכפת להם באמת, שפשוט באמת רוצים שנרגיש טוב.
יש הרבה מה לשפר במערכת הבריאות הישראלית, והעובדה שהמערכת היום יעילה ונמצאת בצמרת העולמית לא מבטיחה כמובן שזה יהיה המצב עוד 5 או 10 שנים. צריך לזכור שיש לנו אוכלוסייה יותר צעירה ביחס לחלק מהמדינות אליהם אנחנו משווים, ובשנים הקרובות היא תתחיל להזדקן, וכמובן יש לנו גם אוכלוסיות גדולות, חרדים בעיקר, שלא משתלבות מספיק בשוק עבודה, וגם לזה יהיה משמעות בנושא של תקציבים של בריאות ורווחה ודברים כאלה. כך שהאתגרים שהמערכת תצטרך לעמוד מולם בעתיד יהיו גדולים, וגם כמו ששמענו, עליית מחירי הציוד והתרופות בגלל שינויים טכנולוגיים, וכמובן אני בטוח שאחרי שתיגמר הקורונה, כשתיגמר הקורונה, אנחנו במרקר נחזור לנתח את הכשלים במערכת הבריאות ומה צריך לעשות כדי לשפר אותה. אבל אני מסכים איתך שהרגע המיוחד הזה, בו ישראל מובילה עולמית במבצע ציבורי, לוגיסטי, ענק, ולשם שינוי לא מאבק בטרור, בסייבר, באיראן, אלא במשהו מאוד אזרחי, בעיניי זה לא רק רגע מרגש וחשוב, אלא רגע שצריך לנצל כדי לחזור על דברים שבדמרקר אנחנו כותבים עליהם כבר הרבה מאוד שנים. זה צריך לצאת מהשיח של הפוליטיקאים ולפעמים עיתונאים וכלכלנים של ממשלה גדולה או קטנה, ימין ושמאל, ולגבש קונצנזוס שאנחנו צריכים שירות ציבורי חזק ואפקטיבי. עכשיו תראי, הקופות החולים הישראליות, השיחה שניהלנו פה בחצי שעה האחרונה, זה מין מודל שלא מתחבר לקווי המתאר הרגילים שמסרטטים ימין כלכלי או שמאל כלכלי. יש פה מחד גם מימון ציבורי לחלוטין, לא פרטי, ומאוד גם כמובן פרוגרסיבי, מס הבריאות, אבל יש כאן גם גופים עצמאיים, לא ממשלתיים, שנותנים את השירות, גופים שאינם פועלים למטרות רווח, אבל יש תחרות ביניהם, אבל התחרות היא גם מנוהלת ומפוקחת כדי לוודא שזו תחרות חיובית שתורמת לשיפור השירות.
רגע, שנייה, שנייה, זאת נקודה שלדעתי אתה מדלג עליה די במהירות. הימין הכלכלי ולא רק הם, הרבה מאוד ממאמיני השוק החופשי, טוענים שברגע שיש תחרות לא חייבים רגולציה, אפילו יותר מזה, לא צריך התערבות ממשלתית, שהרגולציה יכולה להרוג את התחרות. שכל הרעיון של התחרות זה שבעצם היא לא נשלטת ולא מוסדרת, ואתה בא ואומר את ההפך. אז מה זה בכלל, מה זה בעצם תחרות מבוקרת?
כן, אז זה לא בדיוק ההפך. תראי, בתחומים רבים בכלכלה המודרנית, אנחנו רואים שתחרות מביאה לפעמים לשיווי משקל שהוא שונה מהשיווי משקל היעיל שאנחנו מצפים במודל הקלאסי או הנאו-קלאסי של הקצאה יעילה של מקורות. וזה נובע ממה שדיברנו פה הרבה היום, וזה פערי המידע והכוח בין הספקים לבין הצרכנים. כלומר, ענת, תחשבי על זה, בתחומים רבים אנחנו רואים היום תחרות לא מי משפר שירות ומוזיל מחיר, אלא לפעמים תחרות של מי מוכר יותר ג'אנק, יותר שירותים מיותרים, לפעמים מי מוכר יותר התמכרות, ומי מפתח שיטות מתוחכמות יותר לרמות את הלקוחות או לעשות עליהם מניפולציה. עכשיו, הרגולציה בישראל על, על קופות החולים בעצם מנסה, ולפעמים ברוב המקרים מצליחה, למנוע סוג כזה של תחרות. למשל, העובדה שקופות החולים לא יכולות לשפוך סכומי כסף אדירים על פרסום, כמו שאנחנו מכירים מענפים אחרים, שזה מין פרסום שלא באמת נותן מידע אמיתי בעל ערך לצרכנים על שירותים שמתאימים להם, אלא הרבה אוויר חם. ואני חושב שהרגע הזה בו המודל של שירות שבנוי בארגונים שאינם למטרות רווח והוא חשוף לתחרות ומפוקח כדי למנוע את ההתבדרות הזאת של עלויות, זה מודל שצריך לעמוד לנגד עינינו בתחומים אחרים של מוצרים שהם מה שקוראים ציבוריים או ציבוריים למחצה, כמו תחבורה, אנרגיה, חינוך, פיננסים ואולי אפילו עיתונות. כלומר, וזה היום קריטי מתמיד, כי אנחנו רואים בשנים האחרונות מין התפשטות של רעיונות ליברטריאנים כאלה, אמריקאים, רפובליקנים, ברשתות החברתיות בישראל, בעיתונות ובכנסת, כל מיני רעיונות כאלה של בוא ניתן הכל לשוק החופשי, בוא נאפשר רק לתחרות. זה רעיונות שמובלים על ידי כל מיני מכוני מחקר האמריקאים ומימון אמריקאי. ואני חושב שזה הזמן להגיד ש ניצחון קופות החולים הוא הזדמנות לעצור ולהבין את הסכנה של הפרטות בתחומים שבהם יש סכנה לכישלי שוק בגלל מונופולים וחוסר סימטריה במידע ובכוח.
שאלה רק אם באמת זה יכול לעבוד בתחבורה ובעיתונות, נראה לי קצת מרחיק לכת.
זה נושא לפודקאסט אחר.
כמו שזה עופר. דרך אגב, זה קצת מחזיר אותנו לפוסט של קארל פולני על המעורבות הממשלתית.
בהחלט, בהחלט. וזה כרגיל, אנחנו עוד מדברים על רשתות
כמו חברתיות. כמו שאתה אומר, רגולציה ורשתות חברתיות, איכשהו תמיד זה מגיע לשם.
בדיוק. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, תירשמו בחנויות הפודקאסטים של אפל, של ספוטיפיי ושל גוגל. תודה רבה לאמיר פקטור, תודה רבה לדן ברומר, תודה רבה לך גם ענת.
תודה גיא.
ונתראה בשבוע הבא.
רק בריאות.